טוב, הנושא שאנחנו נכנסות אליו היום הוא, בוא נגיד, הוא די נפיץ.
לגמרי.
יש שאלה כזאת שתמיד מרחפת איפשהו ברקע של המסורת היהודית, מהו באמת החטא הכי חמור?
נכון.
והתשובה המיידית של רוב האנשים, אני מניחה, תהיה רצח, אולי עבודה זרה.
כן, הדברים הכבדים.
בדיוק. אבל יש תשובה אחרת, שהיא מקובלת מאוד בחוגים מסוימים, והיא הרבה יותר מפתיעה. היא הפכה לסוג של אקסיומה.
נכון, והאקסיומה הזאת קובעת שהוצאת זרע לבטלה היא העבירה החמורה ביותר בתורה. לא סתם אחת החמורות, אלא הכי חמורה.
הכי. וזה בדיוק מה שאנחנו הולכים לפרק היום. המקור שלנו הוא מאמר ממש נוקב של חן שאולוב, שנקרא מוציא שכבת זרע לבטלה חלק ב'. והמאמר הזה הוא לא סתם דיון תיאולוגי, הוא טוען שמשהו פה פשוט לא מסתדר. הוא מציג את זה כמעט כמו חקירה בלשית.
חקירה בלשית אחרי טעות שהשתרשה.
בדיוק. אוקיי, אז המשימה שלנו היום היא לעקוב אחרי החקירה הזאת. ננסה להבין איך נוצרה התפיסה הזאת שנשמעת כל כך קיצונית, מה האלטרנטיבה שהמאמר מציע בתור החטא החמור מכל, ובעיקר, על אילו ראיות הוא מסתמך כדי לערער על הלכה כל כך מפורסמת. אני מניחה שזה הולך להיות די מטלטל.
בהחלט.
אז בואו נתחיל מההתחלה. מה המקור של הקביעה הזאת? איפה זה כתוב?
זה מופיע במקום הכי מרכזי שאפשר, בספר ההלכה הבסיסי השולחן ערוך, שכתב רבי יוסף קארו במאה ה-16.
אוקיי, בחלק שנקרא אבן העזר, שעוסק בדיני אישות, הוא כותב שחור על גבי לבן, אני מצטט, אסור להוציא שכבת זרע לבטלה, ואבון זה חמור מכל עבירות שבתורה. וואו.
אין פה מקום לפרשנות. זה חד, מוחלט, דרמטי.
חמור מכל עבירות שבתורה. זה משפט שקשה להקל. זאת אומרת, יותר גרוע מרצח, מגילוי עריות?
מכל דבר.
מלך הלל שבת בפרהסיה. אז המאמר בטח שואל מיד מאיפה הוא לקח את זה. מה המקור של קביעה כל כך טוטלית?
בדיוק, והתשובה היא אולי ההפתעה הראשונה בסיפור. רבי יוסף קארו עצמו, בחיבור ההכנה שלו לשולחן ערוך, בספר בית יוסף, מציין במפורש את המקור. הוא כותב, כתוב בספר הזוהר שחמור אבון הוצאת זרע לבטלה מכל שאר עבירות שבתורה.
רגע, רגע. אז כל הבסיס לפסיקה המפורסמת הזאת, שעיצבה את עולמם של מיליונים,
כן.
זה לא מהתורה, לא מהתלמוד, אלא מספר הזוהר, ספר קבלי מהמאה ה-13.
בדיוק.
זה לבד כבר ממקם את הדיון במקום אחר לגמרי.
לגמרי. והמאמר לא מהסס, הוא תוקף את המקור הזה חזיתית. הוא משתמש בביטויים קשים מאוד כלפי הזוהר, כמו ספר האופל התמה.
אוקיי, אז הגישה ברורה.
כן, זה לא הולך להיות דיון אקדמי מנומס. אבל מעבר לביקורת על המקור, המאמר מציג טיעון פסיכולוגי ממש מעניין. הוא טוען שיש פה כוונת מכוון.
מה זאת אומרת? כוונה של מי?
הכוונה, לפי טענת המאמר, היא לקחת עבירה, שהיא כמעט אוניברסלית, במיוחד אצל צעירים, ולהפוך אותה לחטא אולטימטיבי. עוד, עם עונש שאין עליו כפרה, הוא בעצם מתכון לייאוש המוני.
זאת אומרת, אנשים ירגישו שהם כבר אבודים, שהם חטאו בחטא הכי נורא ו...
וזהו, אין טעם להמשיך. זה פשוט יגרום להם להרים ידיים ולהתרחק לגמרי מהדת.
זה טיעון שאומר שההלכה הזאת, במקום לקרב, בעצם יוצרת אפקט הפוך. היא מציבה רף בלתי אפשרי שגורם לאנשים להרגיש פגומים. אוקיי, אז אם המאמר שולל את התפיסה הזאת מכל וכל, מה הוא מציע במקומה? מה כן לשיטתו החטא החמור ביותר?
וכאן המאמר חוזר למקורות הקלאסיים, לתורה, לנביאים, והתשובה שהוא מציג היא חד משמעית. עבודה זרה ומינות. עבודה זרה.
כן, לא סתם עוד חטא חמור, אלא החטא שהוא השורש והסיבה לכל האסונות הלאומיים. המאמר מביא שורה של פסוקים, בעיקר מספר דברים, שמבארים שהעונש על הליכה אחרי אלוהים אחרים הוא לא פחות מאבדון, חורבן. למשל הפסוק, העדותי בכם היום כי אבות תועבדון, נאמר באופן מפורש על עבודה זרה. זה לא נאמר על שום חטא אחר. וכאן בטח נכנס לתמונה הרמב״ם שתמיד מהווה עוגן מרכזי בוויכוחים מהסוג הזה. איך הוא מתייחס לזה?
המאמר נשען עליו בכבידות, וזה אולי הראיה הכי חזקה שלו. הוא מצטט קטע מדהים ממורה הנבוכים.
נו?
שם הרמב״ם כותב שלא תמצא בכל התורה כולה את הביטוי חרון אף. כלומר, הכעס האלוהי בשיא עוצמתו.
הדרגה הכי גבוהה של כעס.
בדיוק. אלא בהקשר של עבודה זרה. זה מונח ששמור בלעדית לחטא הזה. זה כמו להגיד שיש אזעקת אמת אחת, קוד אדום אחד, והוא מכוון רק לדבר הזה.
וזה גם מסתדר עם עשרת הדיברות. עבודה זרה היא הדיבר השני, ממש בראש הרשימה. הוצאת זרע לבטלה לעומת זאת?
בכלל לא מוזכרת שם.
נכון.
בדיוק. המאמר מדגיש את הפער הזה. מצד אחד חטא שנמצא בלב המעמד המכונן של הר סיני, מצד שני חטא שלפי המאמר הוא בכלל איסור דרבנן.
כלומר, מתקנת חכמים, לא מהתורה עצמה.
נכון מאוד.
אז איך ייתכן שאיסור מאוחר יותר הופך להיות חמור יותר מהיסודות הכי בסיסיים של האמונה? אפילו חילול שבת, שנחשב שקול לעבודה זרה, עדיין, לפי המאמר, רק עבודה זרה עצמה היא זו שגוררת עונשים קולקטיביים. גלות, חורבן, יש היררכיה מאוד ברורה במקורות.
אוקיי, אז התיאוריה הנגדית מבוספת חזק על התורה והרמב״ם. אבל כאן הסיפור מקבל תפנית של ממש. זה עובר מוויכוח תיאולוגי לכמעט סיפור מתח בלשי. המאמר לא טוען רק שהשולחן ערוך טעה, הוא טוען פה למהלך מכוון, להיפוך היוצרות.
כן, זו טענה מאוד נועזת. התזה היא שהשולחן ערוך לא רק ששדרג את חטא זרע לבטלה למקום הראשון, הוא גם במקביל פעל באופן אקטיבי כדי להנמיך ולטשטש את החומרה של עבודה זרה.
איך אפשר לעשות דבר כזה? זה חטא כל כך מרכזי.
הדרך, לפי המאמר, היא מאוד מתוחכמת. שינוי בטרמינולוגיה. הכותב מראה שבכל המקורות שקדמו לשולחן ערוך, כמו ספר ארבעה טורים, ואפילו בבית יוסף של רבי יוסף קארו עצמו, הפרק הרלוונטי נקרא תמיד הלכות עבודה זרה.
אוקיי. Okay.
אבל כשהוא מגיע לחיבור הסופי, לשולחן הערוך, הוא משנה את הכותרת, לדיני אלילים.
על פניו, עבודה זרה או דיני אלילים, זה נשמע כמו הבדל סמנטי קטן. מה כל כך דרמטי בשינוי הזה?
זה בדיוק מה שהופך את זה למתוחכם. דיני אלילים מיד גורם לנו לחשוב על פסלים, על פולחן פיזי במקדש פגני.
משהו שרחוק מאיתנו.
בדיוק. רחוק מחייו של יהודי ממוצע. אז וגם היום. אבל המונח המקורי, עבודה זרה, הוא הרבה יותר רחב ועמוק.
הוא כולל גם מחשבה.
בדיוק. עבודה זרה מחשבתית. כלומר, תפיסות שגויות לגבי מהות האל. למשל, אמונה שהאל הוא גשמי, או שיש לו חלקים, או כל מיני תפיסות מיסטיות שהרמב״ם נלחם בהן בחריפות.
והרמיזה פה היא?
המאמר רומז שהשינוי הזה נועד בעצם לנטרל את הביקורת של הרמב״ם, ולאפשר התפיסות הקבליות שהיו נפוצות בצפת, עירו של מחבר השולחן ערוך, לפרוח בלי הפרעה.
זו האשמה חמורה מאוד. להגיד שרבי יוסף קארו שינה מונח כדי להגן על תפיסות מיסטיות, יש לזה גיבוי?
המאמר מראה שהשם המקורי היה אחר. כן, וזו נקודה חזקה מאוד. הוא מציג צילומים מדפוסים ראשונים של הארבעה טורים ושל הבית יוסף.
ממש צילומים מהמקור.
כן, ושם רואים בבירור את הכותרת הלכות עבודה זרה. השינוי התרחש בדיוק במעבר מהטיוטה, הבית יוסף, למוצר המוגמר, השולחן ערוך. זה לא משהו שקרה בטעות, זה שינוי שהמחבר עצמו ביצע.
ואם חשבתי שזה מטריד, המאמר מעלה הילוך. עכשיו זה כבר לא רק שינוי מונחים בהלכה, זו טענה לזיוף של ממש בכתבי הרמב״ם עצמו.
נכון.
זה כבר סיפור אחר לגמרי.
כן, כאן הטענות הופכות להיות חריפות ביותר. המאמר טוען שבמהדורות המודפסות והנפוצות של ספרי הרמב״ם, בעיקר במשנה תורה, המונח עבודה זרה שונה באופן שיטתי.
למה? לאיזה מונח?
לעבודת כוכבים. שוב, זה נשמע דומה, אבל המשמעות שונה לגמרי.
ומה המטרה פה? למה לשנות דווקא לעבודת כוכבים?
המטרה, לפי התיאוריה, היא לקחת את כל הביקורת החריפה של הרמב״ם נגד עבודה זרה, ולהפוך אותה לדיון היסטורי.
על פגנים קדמונים?
בדיוק. על אנשים שעבדו לכוכבים ולמזלות. זה מרחיק את הביקורת מהבית. זה מונע מהקורא לחשוב שאולי הרמב״ם מדבר על רעיונות של מינות וכפירה שקיימים גם בתוך היהדות. המאמר טוען שרק בעשורים האחרונים, כשהתחילו להוציא מהדורות מדעיות שמבוססות על כתבי יד עתיקים, התגלה שהרמב״ם כתב תמיד עבודה זרה.
זה מדהים. יש איזו דוגמה קונקרטית מהטקסט שממחישה את הבעייתיות בזיוף הנטען הזה?
יש דוגמה שהיא פשוט מה שנקרא אקדח מעשן.
כן.
המאמר מצטט קטע מהרמב״ם, מתוך אותן הלכות שהכותרת שלהן שונתה מעבודת כוכבים. ומה כתוב בפנים? עיקר הציווי בעבודה זרה הוא שלא לעבוד אחד מכל הברואים, לא מלאך ולא גלגל ולא כוכב.
אוקיי. ואז המאמר שואל שאלה פשוטה. אם הכותרת היא עבודת כוכבים, איך זה מסתדר עם האיסור לעבוד מלאך? מלאך הוא לא כוכב.
בדיוק. זו סתירה פנימית בתוך הטקסט עצמו, שמוכיחה, לטענת הכותב, שהכותרת המקורית לא יכלה להיות עבודת כוכבים, היא הייתה חייבת להיות עבודה זרה, מונח רחב שכולל גם מלאכים וכל ישות אחרת.
הדוגמה הזאת באמת חזקה. היא מראה שהשינוי יוצר אבסורד. אוקיי, אז יש לנו את הטענה שהעבודה זרה היא החטא החמור ביותר, ויש טענות על טשטוש. אבל אני חייבת לשחק פה את פרקליטת השטן.
בטח.
אי אפשר להתעלם מדברי חז"ל בתלמוד, במדרשים. יש להם ביטויים חריפים מאוד, כמו כל המוציא שכבת זרע לבטלה כאילו שופך דמים.
נכון, ו... כאילו עובד עבודה זרה.
בדיוק. איך המאמר מתמודד עם זה?
זו שאלה מצוינת, והמאמר חייב להתמודד איתה. והוא עושה את זה. הטיעון המרכזי שלו מתמקד במילה אחת.
שהיא?
כאילו. הכותב טוען שהמילה הזאת היא המפתח להכל. זהו ביטוי שנקרא בספרות חז"ל לשון גוזמה. כלומר, הגזמה מכוונת, סגנון דיבור פיגורטיבי.
זאת אומרת, המטרה היא לא לקבוע שוויון הלכתי מוחלט.
בדיוק. המטרה היא להרתיע, לחנך, להדגיש את חומרת המעשה. זה כאילו, זה באותה קטגוריה של חומרה מוסרית, אבל זה לא בדיוק כמו.
כלומר, זה יותר כלי חינוכי מאשר פסק הלכה משפטי, אבל כדי שטיעון כזה יהיה משכנע, צריך להראות שחז"ל משתמשים בכאילו הזה גם במקומות אחרים, ושם ברור לנו שזו הגזמה.
בדיוק. והדוגמאות שהוא מביא הן לב הטיעון שלו, והן פשוט מבריקות. הוא מראה שחז"ל משתמשים באותו מבנה בדיוק בהקשרים אחרים.
למשל?
על אדם שיקור שמתפלל נאמר שהוא כאילו עובד עבודה זרה. על מי שמבזה את המועדות, החגים, נאמר שהוא כאילו עובד עבודה זרה.
אוקיי.
והדוגמה הכי חזקה לדעתי. על מי שאינו מבקר חולים, נאמר שהוא כאילו שופך דמים.
וואו, הדוגמה הזאת על ביקור חולים, היא פשוט מפרקת את הטיעון של מי שלוקח את זה מילולית.
לגמרי.
אף אחד, גם לא המחמיר ביותר, יעלה על דעתו לפסוק שמי שלא ביקר חבר חולה הוא רוצח, או שדינו שווה לרוצח. בדיוק. המאמר מסכם את הנקודה הזאת בצורה חדה. אם אתה לוקח את האמירה על זרע לבטלה באופן מילולי, אתה חייר להיות עקבי, ולקחת גם את שאר האמירות באופן מילולי, ואז יוצא שאי ביקור חולים הוא אחד מהחטאים החמורים ביותר. וזה אבסורד.
נכון, ומכיוון שאף אחד לא פוסק כך, ברור מאליו שמדובר בסגנון דיבור, בהגזמה לשם חינוך, ומכאן המסקנה של המאמר. ההלכה בשולחן ערוך, שקובעת שזה החמור מכל העבירות, לא יכלה להתבסס על דברי חז"ל האלה. היא הייתה חייבת להגיע ממקור אחר, כזה שלוקח את זה מילולית.
בדיוק.
כלומר, ספר הזוהר.
אז אם נסכם את כל המסע שעברנו פה, מה בעצם התמונה הגדולה שהמאמר מצייר? היא די מהפכנית. התמונה היא כזאת, קודקס הלכתי מרכזי אולי החשוב ביותר ב-500 השנים האחרונות, השולחן ערוך, לקח איסור ששורשיו בדרשות מוסר והפך אותו לחטא מספר אחת בתורה. ממש כך.
הוא עשה זאת בהתבסס על ספרות מיסטית מאוחרת, ספר הזוהר, תוך התעלמות מההיררכיה הברורה שמופיעה בתורה, בנביאים ובפסיקה של הרמב״ם.
ובמקביל, אותו קודקס, לפי טענת המאמר, פעל באופן אקטיבי כדי לטשטש ולהמעיט בחשיבות של החטא האמיתי, החטא שהתורה והרמב״ם הגדירו כשורש כל רע.
עבודה זרה.
כן, עבודה זרה. לא במובן המצומצם של פסל, אלא במובן הרחב, האינטלקטואלי, של תפיסות שגויות על מהות האלוהות. זה היפוך יוצרות שלם.
וזה משאיר אותנו עם מחשבה לסיום, שהמאמר מנסח בצורה חזקה. הוא מסיים בציטוטים מהרמב״ם ומהחכם המאירי בין המאה ה-13, שמזהירים מפני קבלה עיוורת של כל מה שכתוב בספרים, לא משנה כמה הם עתיקים ונערצים.
הרמב״ם כותב שהחולה הגדול של דורו הוא הנטייה להאמין לכל מה שכתוב. הוא אפילו תולה בזה את הסיבה לחורבן ולגלות. הוא כותב, וזה משפט מדהים, שאבותינו חטאו ואינם לפי שמצאו ספרים רבים, וטאו ונהו אחריהם. זאת אומרת, הבעיה היא לא חוסר ידע, אלא עודף מידע לא מסונן, קבלה לא ביקורתית של טקסטים.
בדיוק. ומכאן עולה שאלה למחשבה, שאלה רלוונטית היום אולי יותר מתמיד. בעולם שמוצף בטקסטים, במידע, בסרטונים, בפוסטים.
בכל דבר.
איך אדם מחליט למי ולמה להעניק סמכות? מה הופך טקסט אחד לקדוש וטקסט אחר לכפירה? במיוחד שטקסטים כמו השולחן ערוך הם לא סתם ספרים, הם בסיס לחוק, למסורת, לאורך החיים של מיליונים. זו שאלה על המנגנון של יצירת סמכות ועל האחריות של כל אדם שלומד וקורא לא לקבל שום דבר כמובן מאליו, אלא לשאול, לבדוק ולעז לערער, גם על מה שנראה כמו האמת המוחלטת.